אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, יוצאים מהסגר הדמיין, סימולטור לניהול מחושב של היציאה מהסגר. פותח על ידי צוות מומחים מהטכניון, הסימולטור מאפשר להעריך איך צעדי המדיניות השונים של הממשלה ישפיעו על המשך התפשטות מגפת קורונה בישראל. מיד כל הפרטים, אם נעשה X, אז יקרה Y. שוב שלום לכם, שבוע טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. והיום בין היתר נעסוק במניעת נגיף קורונה, או מונעים מנגיף קורונה להתפשט באמצעות טכנולוגיית בלוטות'. הצעה חדשה תוכל לסייע במניעת התפשטות הנגיף ולהחליף את האיכון הסלולרי בשימוש בטכנולוגיית חישת קרבה שפועלת באמצעות הבלוטות שבטלפון שלנו. מיד נרחיב, וגם האם הפתרון לסרטן מוח קטלני נמצא בחסימת התקשורת בין תאי הסרטן, לפי מחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית. כן, יש מולקולה שמסוגלת לירט את התקשורת בין התאים הסרטניים, וכך לעצור את התפשטות התאים הסרטניים. וגם הוכרזו הזוכים בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל 2020 של מוזיאון המדע בירושלים. מיד נדבר עם הזוכים, וגם סרט חלל שיצולם בחלל. איך לא חשבו על זה קודם? סרט קולנוע הוליוודי חדש בחיקובו של השחקן תום קרוז, יצולם בתחנת החלל הבינלאומית יחד עם נאסה וחברת ספייס איקס. כולם מעורבים בהפקה, או לפחות יהיו מעורבים בהפקה. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לוי קר, תודה רבה לאירה וקסלר. על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. מתחילים. יוצאים מהסגר הדמיין. למעשה יוצאים בעזרת המתמטיקה. סימולטור לניהול מחושב של היציאה מהסגר פותח על ידי צוות מומחים מהטכניון. צוות המומחים יחד עם הקבינט האזרחי בנה סימולטור המאפשר להעריך איך צעדי המדיניות השונים של הממשלה ישפיעו על המשך התפשטות נגיף קורונה בישראל. את הצוות מובילים חוקרי הטכניון פרופסור ניר גביש, שמיד נדבר איתו, מהפקולטה למתמטיקה, פרופסור עמרי ברק מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט, שניהם חברים בתוכנית הבין יחידתית למתמטיקה שימושית בטכניון, ולאחר ששילבו בסימולטור נתונים מכל העולם, הצוות יוסיף בשבועיים הקרובים נתונים על השפעת פתיחת הסגר בישראל, והכל בסופו של דבר יפורסם לציבור. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור ניר גביש מהמחלקה למתמטיקה בטכניון. שלום.
בוקר טוב.
קודם כל, אנחנו שמחים שיש יישום פרקטי למתמטיקה גם במקרה הזה. עכשיו בוא תספר לנו, אם תוכל, מהו סימולטור או דמיין של תרחיש כזה של יציאה מסגר, או עשרות תרחישים בתוך התרחיש העל הזה? מה זה אומר סימולטור?
מה זה אומר? זה איזושהי אפליקציה שמורידים במחשב. בצד אחד יש בה כל מיני צעדים שאפשר לעשות. הסרת סגר, סגירת עימודים, סגירת מקומות עבודה, או דווקא פתיחת מקומות עבודה ושמירה על אוכלוסיות בסיכון. יש המון המון צעדי מדיניות שאפשר לעשות, ואתה בצורה גרפית מאוד פשוטה מכוון, מקדים סגר ל-30 יום, ורואה מה התוצאות. גם התוצאות הבריאותיות, אבל גם תוצאות כלכליות, חברתיות. יש לך בעצם איזשהו משהו שנותן לך תמונה כוללת על ההשפעה של צעדי מדיניות שונים.
זאת אומרת, אני יכול להכניס כל מיני אלמנטים או לשנות כל מיני פרמטרים, ואז לבדוק איך הפרמטרים האלה ישפיעו על התפשטות המגפה.
נכון.
עכשיו, איך יוצרים סימולטור כזה? זאת אומרת, מה המוח שנמצא בבסיס הדבר הזה?
הרעיון של סימולטור כזה, או של כל הקובץ מודלים שאנחנו עובדים איתם, זה מחלק את האוכלוסייה לקבוצות. מצורך העניין לפי קבוצות גיל, זה החנוכה הכי בסיסית. פה זה גם מאוד רלוונטי, כי הגיל מאוד משחק תפקיד. ואז אתה מתחיל לבדוק את האינטראקציות, המגעים בין הקבוצות. נניח יש לך ילד בן 12, אתה מתחיל לישון כמה ילדים אחרים בני 12 הוא מדבר איתם ביום. מדבר, כלומר בא במגע ויכול להדביק. כמה, סביר להניח שהוא ידבר עם החברים שלו, עם ההורים שלו, אחת נדם עם סבא סבתא. יש לך תבנת מגעים כזאת, כל קבוצה עם מי מדברת. ואז ברגע שילד בן 12 כזה נדבק, אתה יכול לחשב, בגלל שאתה יודע עם כמה אנשים הוא בא במגע, איך הוא ידביק אחרים. אז ככה זה נותן לנו תמונה של ההדבקה בתוך האוכלוסייה. עכשיו...
מה שנמצא בבסיס הדבר הוא סטטיסטי, נכון? אנחנו לא באמת יודעים לחזות את זה, אלא מנסים להעריך את הסיכויים.
נכון, זה תמיד סטטיסטי, תמיד אתה מסתכל על מספר הנדבקים הממוצע ביום, התזהות של האינטראקציות האלה מגיעות מכל מיני שאלונים, מכל מיני מחקרים אחרים שמתעדים כמה מגעים יש בין קבוצות אוכלוסייה. אז זה מידע אמפירי לצורך העניין, מידע שנאסף.
עכשיו, אתה יכול לתאר לנו כל מיני תרחישים שבדקתם, או שוודאי כבר השתמשתם בסימולטור הזה כדי לחזות מה יקרה אם?
בואו נשים בעוד שורה איך הוא עובד. יש לנו את אותה תוות מגעים. נניח שהיום אנחנו רוצים לסגור בתי ספר, לבדוק השפעה של סגירת בתי ספר, אז אנחנו מורידים בתוות המגעים את כל המגעים שנובעים מבתי ספר. פתאום הוא מדבר עם ההורים שלו, יש הרבה פחות אינטראקציה עם ילדים בהפסקה וכן הלאה, ואז כל תוות מגעים משתנה, ואנחנו יכולים לחשב מחדש איך ההדבקה נראית. וזה נותן לנו תמונה של מה קורה שסוגרים לצורך העניין בתי ספר. כלומר, זה הכל משחק עם המגעים. עכשיו, מה עשינו בינתיים?
כן.
בינתיים אנחנו באיזושהי גרסת בטא, הכנסנו תרחישים ראשונים של מה קורה שאתה מבודד נניח אוכלוסיות בסיכון, שזה שונה ממה שעושים היום. היום נותנים סגר על כולם, לא עושים איזושהי הבחנה בין אוכלוסיות בסיכון או אוכלוסיות בסיכון, ואנחנו באינדיקציות ראשונות, זה עדיין בטא וכן הלאה, אבל רואים שגם התרחישים האלה הם תרחישים אפשריים, או יש אינדיקציה להמשיך לבדוק אותם. זה תרחיש שמצורך העניין פותחים את מערכת החינוך לגמרי, בלי שום הגבלות, אבל דואגים לשמור על מי שנמצא בסיכון.
עכשיו, מישהו בעלי תפקידים שמקבלים החלטות מכיר את היכולת להשתמש בדמיין הזה שלכם?
כן, אנחנו נמצאים בקשר עם כל מיני מקבלי החלטות, ובהחלט, כן, יש הרבה התעניינות, וכשניצא, אני מקווה שזה אכן יאומץ, כן.
עכשיו, אם תוכל לתאר למאזינים ולמאזינות, איך פרקטית זה נראה? מדובר במסך מחשב שמזינים שם נתונים? זאת אומרת, מה הממשק, אפילו ברמה הבסיסית ביותר? אתה מדליק את מפעיל את היישום הזה, ואז מה אני רואה על המסך? אתה מסקרן אותי איך מזינים את הפרמטרים, כי מדובר בהרבה מאוד פרמטרים שאפשר לשנות.
מה שאתה רואה שאתה פותח את זה, זה צד אחד שהוא פרמטרים, הייתי אומר להם יבשים כאלה. כל מיני נתוני אוכלוסייה, כל מיני נתונים על אינטראקציות בין אנשים, כל מיני נתונים על המחנה עצמה, כמה זמן הבן אדם מדביק ומתי הוא אחרי מדבק, והאם ילדים פחות מדבקים, דברים שלא כולם גם ידועים עד הסוף. אבל כל הפרמטרים האלה יושבים חשופים, אנחנו מזינים ערכי ברירת מחדל, כי זה באמת מתיש שאתחיל להזין את כל המידע הזה, אומרים בדיוק מאיפה הם מגיעים, ומשתמש יכול לשנות אותם אם הוא רוצה, אבל יותר חשוב לנו שהוא לפחות יהיה חשוף וידע בדיוק מה הכנסנו פנימה. אז זה צד אחד. צד שני יושבים צד ההתערבות. סגר, בידוד דמוגרפי, כלומר בידוד לפי אוכלוסיות סיכון, סגירת מקומות עבודה, כל דבר כזה זה סניידרים. אתה רוצה לשים סגר של 30 יום, יש לך סניידר כזה של משך הסגר, או תחינת הסגר וכן הלאה, ואתה יכול לשחק איתם. זה ממש כמו משחק, אתה מסובב כפתורים, מזין סניידרים, ובאמצע יש חנוח תוצאה. אתה רואה גרפים, לצורך העניין של מספר המונשמים, או שנענות הקנקנית המשק, או שנענות תקציבית ישירה, וכן הלאה.
עכשיו, עד עכשיו, אגב, בדקתם את התוצאה שיוצאת בדמיין הזה יחסית לצעדים שבנקודת הזמן הזו נוקטים? זאת אומרת, את העובדה שהסימולטור הזה איכשהו עובד? בדקתם את זה עם מה שקורה במציאות?
זה נקודה שאני שמח שאתה שואל אותה. המודלים האלה מתארים משהו שגדל אקספוננציאלית. נכון, ככה מגפות מתפשטות, וגם השגיאה שהן גדלה אקספוננציאלית. אז יכולת התחזית שלהן, כלומר להגיד מתי יהיה גן שני ובאיזה עוצמה, היא קצת בעייתית. הם לא נועדו לסיפור הזה. הם נועדו יותר לתת הבנה של מה קורה שאתה משווה בין צעדים שונים. אז היכולת חיזוי שלהם היא בעייתית, בטח יכולת חיזוי לטווח קצר. נגיד השבוע הבא, מודם כזה, לא צריכה להיות ציפייה שהוא יחזה איזשהו משהו, מחודש קדימה אפשר עוד לדבר.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור ניר גביש מהמחלקה למתמטיקה בטכניון, תודה לך.
שמחה רבה. יום טוב.
אנחנו נסכם את הידיעה. סימולטור לניהול מחושב של היציאה מהסגר פותח על ידי צוות מומחים מהטכניון. הכוונה היא לתוכנה שאפשר להזין לתוכה נתונים ואז לראות איך השינוי הזה במציאות ישפיע על התפשטות נגיף קורונה או התפשטות המגפה. ואנחנו שוחחנו עם אחד מהאנשים שהובילו את המחקר שבסופו של דבר הוביל ליצירת הסימולטור הזה. אנחנו ממשיכים. האם הפתרון לסרטן מוח קטלני מאוד נמצא בחסימת התקשורת בין תאי הסרטן? מתברר שתאי הסרטן מתקשרים זה עם זה, וזה לא טוב לנו. לפי מחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית, תאי הסרטן האלימים במוח, מיד נבין באיזה סוג סרטן מדובר, משוחחים ביניהם, ממש מדברים ביניהם, באמצעות העברת מסרים ממפקדים לפקודים, כמובן מטאפורית, וגורמים לתאים הסרטניים לנוע במהירות גבוהה יותר, להתרחק אחד מהשני ולהתיישב באזורים חדשים. מולקולה קטנה שזוהתה על ידי החוקרים הצליחה לעצור את התקשורת הבינתאית הזו שתורמת להתפשטות תאי הסרטן, ובסופו של דבר עשויה להוביל למציאת תרופה למחלה. המחקר נערך בראשותה של דוקטור נטלי קרבצ'נקו בלשה, חוקרת במעבדה לביופיזיקה וחקר הסרטן בפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אנחנו, בואי רגע תארי לנו את סרטן המוח הספציפי הזה, ואז נדבר על התקשורת המאוד מסקרנת בין תאי הסרטן. מהו אותו סרטן מוח ומה הופך אותו לקטלני יותר מאחרים?
בסדר גמור, אז בעצם אנחנו מדברים על גלאובלסטומה, שזה הסוג האגרסיבי ביותר בין כל סרטני המוח, שהוא מתאפיין בפולשנות גבוהה והתקדמות מהירה של התאים בתוך המוח. עכשיו, הטיפול היום כולל ניתוח כעיקרון להסרת הגידול, תוך פגיעה מינימלית באזורים תפקודיים. רק מה הבעיה? הבעיה היא שעקב הפולשנות הגבוהה של תאי הסרטן בתוך המוח, קשה מאוד להסיר את הגידול במלואו. כך שבעצם הוא ממשיך להתפשט ומוביל להישרדות גבוהה, נמוכה יותר של כ-12-15 חודשים בלבד.
פה מדובר באמת באיזשהו מנגנון תקשורת בין תאי הסרטן, ויכול מאוד להיות שזה גם, אני משער, קשור גם לסרטן באופן כללי, אבל בואי תארי לנו מה קורה בין התאים הסרטנים ברמת התקשורת ביניהם.
אז סיכמת את זה באופן מצוין. בעצם מה שקורה, מה שאנחנו ראינו לפני שניגשנו בעצם למחקר, תאי גלאובלסטומה שאומנם הם כולם תאים סרטניים, אבל הם מגלים התנהגות שונה. כלומר, חלק מהתאים שהם תאים יותר אגרסיביים יודעים להתחלק מהר יותר ויודעים לנוע במהירות גבוהה יותר. עכשיו, האוכלוסייה השנייה, בגדול, אלה תאים פחות אגרסיביים, כלומר, הם מתחלקים לאט יותר והם גם נעים במהירות הרבה יותר נמוכה. עכשיו, מה שראינו תוך כדי המחקר, שהתאים היותר אגרסיביים בעצם יודעים להפריש מולקולה, מין סיגנל כזה, כן? או הודעה. וההודעה הזאת היא נקלטת על ידי התאים הפחות אגרסיביים, שהם גם תאים סרטניים. ברגע שהמולקולה הזאת נקלטת על ידי התאים הפחות אגרסיביים, התאים פתאום מתחילים להתנהג באופן אגרסיבי, כמו התאים האגרסיביים, אוקיי? כלומר, הם פתאום מתחילים לנוע יותר מהר ולהגיע למרחקים ארוכים יותר. אוקיי? אז עכשיו מה שראינו, שאם אתה יודע לחסום את התקשורת על ידי מולקולה קטנה שיודעת לחדור לתוך התאים האגרסיביים והפחות אגרסיביים, אוקיי? אז בעצם מה שראינו שברגע שהתקשורת נחסמת, התאים פחות נוח להם, פתאום מתחיל להיות פחות נוח להם להיות במרחקים גבוהים, והם מתחילים להתקבץ למקבצים או קבוצות של תאים שניתן לראות אותם. והרעיון הוא אחר כך בהמשך, שאם אנחנו נצליח בעצם ליצור את המקבצים האלה שכן ניתן יהיה בעתיד לזהות בניתוח, כך אפשר יהיה להסיר אותם בקלות רבה יותר.
זאת אומרת, העובדה שהסרטן לא התפשט, לא רק שהיא כמובן לטובת החולה, אלא היא תאפשר פשוט להסיר את הגידול שימצא במקום אחד ספציפי.
בדיוק, בדיוק, או בכמה מקומות, כן, או בכמה מקומות, אבל הרעיון הוא באמת ליצור את המקבצים האלו כדי שנוכל לזהות אותם בניתוח, וכמובן גם לעצור את ההתפשטות האגרסיבית, כי זה בעצם ההתפשטות הזאת, זה בעצם הסיבה העיקרית לאגרסיביות כל כך גבוהה של המחלה.
עכשיו, זה משהו שאני משער שקיים גם בסוגי סרטן אחרים, תקשורת בין תאים סרטניים והעברה של
תקודות. התקשורת, תשמע, התקשורת זה תהליך בעצם שמאפיין המון גורמים, גורמי טבע ביקום, כן? הכוכבים מתקשרים, חיידקים מתקשרים, אנשים מתקשרים, תאים נורמליים בתוך הגוף מתקשרים, וגם תאי סרטן בסוגים שונים הם גם בעצם תופסים את הפאטרן הזה, כן, הם מנצלים בדרך כלל הרבה פאטרנים שכבר קיימים מראש, וגם מנצלים את התקשורת שלהם, בהרבה פעמים מדובר גם, כמו למשל כאן, במקרה זה בתקשורת היררכית, כן, מנצלים את התקשורת זה לטובתם, ואז בעצם הם רוכשים את היתרון האבולוציוני הזה, על מנת לנוע יותר מהר, או לנצל את המשאבים בגוף באופן יעיל יותר.
עכשיו, איפה המחקר הזה נמצא? זאת אומרת, מה המרחק בין מה שמצאתם לבין תרופה?
טוב, זה תמיד שאלת השאלות, כפי שאתה יודע עכשיו. אנחנו כן ניסינו אותו כבר על תאים שהופקו מגידולים של חולים, אבל כמובן הדרך היא תמיד ארוכה. היא כוללת כמה שלבים, היא כוללת בחינה במודלים יותר מתקדמים, אחר כך אתה צריך לעבור את הסיפור של FDS. כמובן, אנחנו כן מדברים על כמה שנים, אבל גם ההבנה הבסיסית הזאת כמובן דוחפת אותנו להבין את הדברים הרבה יותר לעומק, כמו הרבה מחקרים בסיסיים, שבסופו של דבר הובילו ליישומים.
טוב, אז אני רק אסכם את הדברים ונודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור נטלי קרבצ'נקו בלשה, חוקרת במעבדה לביופיזיקה וחקר הסרטן בפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית. אגב, למה כתוב לנו שזו הפקולטה לרפואת שיניים ואנחנו מדברים פה על סרטן מוח? מה הקשר? רק תעשי לנו סדר.
תראה, אני כחוקרת, אנחנו כחוקרים יכולים וחוקרים כמה סוגי סרטן, אוקיי? אז אני נמצאת בפקולטה לרפואת שיניים, כמובן, אני חוקרת גם סרטן בחלל הפה, שזה אחד הסרטנים האגרסיביים. עכשיו, מה שמסתבר, כפי שציינת קודם, שיש הרבה דמיון בין סוגי סרטן שונים. פעם התרכזו במקום אנטומי מסוים, והיום מבינים, למשל, שיש המון קווי דמיון בין סרטן המוח לבין סרטן בחלל הפה, אפילו בין סרטן בחלל הפה לבין סרטן הריאות, שאותו אנחנו גם חוקרים.
וואו,
כך שהמרחב הוא מאוד רחב ומעניין, ובגלל שגם יש הרבה קווי דמיון בין הסרטנים השונים, בין תחומי המדע השונים שגם אותם אנחנו משלבים, אז כך ש...
יש קשר בין הדברים. טוב, תודה רבה לך, דוקטור נטלי קרבצ'נקו בלשה, ואני אחזור על עיקר העניין. לפי מחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית, תאי סרטן אלימים במוח משוחחים ביניהם, ממש מדברים ביניהם באמצעות העברת מסרים ממפקדים לפקודים, וגורמים לתאים הסרטניים לנוע במהירות גבוהה יותר, להתרחק אחד מהשני ולהתיישב באזורים חדשים, להפוך להיות אגרסיביים יותר. ומולקולה קטנה שזוהתה על ידי החוקרים הצליחה לירט את התקשורת הזו, לעצור את התקשורת הבינתאית הזו שגורמת להתפשטות תאי הסרטן, ובסופו של דבר אנחנו מקווים שתוביל בעתיד למציאת תרופה למחלה. Thank you. סרט חלל שיצולם בחלל. איך לא חשבו על זה קודם? סרט קולנוע הוליוודי חדש, בחיקובו של השחקן טום קרוז, יצולם בתחנת החלל הבינלאומית, בשיתוף עם נאסה וחברת ספייס איקס. מנהל נאסה ג'ים בריידנסטיין אישר את הדברים, בחברת ספייס איקס טרם אישרו את הידיעה, אבל אילון מאסק, מנכ"ל החברה, צייץ בטוויטר שזה צריך להיות ממש כיף. אנחנו רוצים לומר שלום לנטע ויזל, ראש צוות מדעי ההתנהגות במרכז להדמיות חלל ומאדים דימארס, וגם יועצת ארגונית. שלום.
שלום, בוקר טוב.
נסי לסייע לנו בלהבין איך נכון ללהק אנשים. טום קרוז כבר מלוהק כמובן, זה, אני משער שגם זאת תהיה הפקה שלו, אבל איך מלהקים שחקנים שישחקו בחלל? זאת אומרת, מה הדרישות הפסיכולוגיות אפילו, לא רק ברמת היכולת לשחק, מבני אדם שישהו בתחנת חלל לתקופת מה וכולי?
טוב, קודם כל, ליהוק שחקנים לחלל נשמע כמו אחלה ג'וב. יש מצב שזה יהיה אחד מהמקצועות שאנחנו צפויים לראות פה בעתיד הקרוב, ככל שאילון מאסק וספייסקס יאפשרו לנו טיסות יותר זמינות וזולות לחלל. אני לא מכירה לצערי את טום קרוז, אבל כדי להגיש בו מועמדות למיונים של נאסה, צריך לעמוד בכמה דרישות בסיסיות. אזרח ארצות הברית, צריך תואר שני לפחות במדעים או טכנולוגיה, הוא צריך ניסיון של שנתיים בתחום החלל, או 1,000 שעות טיסה, ניסיון ב-1,000 שעות טיסה כטייס במטוס סילון. צריך מצב בריאותי מושלם, ברמה של שום מחלה חמורה בשלושת הדורות הקודמים, שום מחלה כרונית, אפילו לא נטייה לכאב גרון, ואפילו שלא יהיה ריח רע מהפה, כי זה עשוי להשפיע לרעה על תפקוד שאר הצוות שנמצא איתו בצפיפות. ומעבר לכל זה, יש גם כל מיני מיומנויות, כמו שאמרת, מיומנויות מנטליות וחברתיות שהן קריטיות. חוסן מנטלי שיאפשר לו התמודדות עם תנאי אי-וודאות, לחץ ועומס משימות, קפדנות ודייקנות בעבודה לפי פרוטוקולים דקדקניים, אפילו ברמה שאומרים להם, מכשירים אותם איך בדיוק לירוק את הקצף של משחת השיניים אחרי הצחצוח, חשיבה מהירה בסיטואציות משתנות, וגם נאסה מגדירה שחשוב להציג יכולות מנהיגות, עבודת צוות ומיומנויות תקשורת גבוהות, שאלו דברים שלא מלמדים בהכשרה, אלא חשוב להגיע איתם מהבית.
כשאתם בוחרים אנשים שיהיו, אולי נספר למאזינים ולמאזינות על פרויקט דימארס, ואז באמת נדבר על הדרישות להיות חלק מהצוותים שם. מה קורה באזור מצפה רמון, נכון?
כן. אז מרכז דימארס להדמיות חלל הוקם לפני שנתיים וחצי באזור מכתש רמון בישראל, ומה שאנחנו עושים זה משימות הדמיה, פיילוטים בעצם לקראת זה שהאנושות מיועדת להגיע למאדים בעשרות שנים הקרובות, בשאיפה ב-10-20 שנים הקרובות, ואנחנו עורכים גם משימות של מחקר, הרבה מאוד חוקרים מכל העולם שמגיעים לפה, וגם גופים שעושים משימות אנלוגיות, כמו פורום החלל אוסטרי, וגם משימות ישראליות שמגיעים לפה לעשות סוג של אימון של אסטרונאוטים.
עכשיו כשאני חושב על זה, לדעתי, כמעט כל סרט, כל שחקן או שחקנית שמשתתפים בסרט, מוציאים אותם מההקשר שלהם, והם בדרך כלל מבלים באיזה לוקיישן רחוק, בדרך כלל יחסית מבודדים. זה לא חייבים להגיע לחלל כדי להבין את הדרישות הנפשיות משחקנים. זה באמת משפיע על אנשים.
כן, לגמרי. גם בוא נגיד שטום קרוז במיוחד, הוא בדרך כלל גם לא מוכן שיהיו לו שום פעלולנים, והוא רוצה לעשות את הכל בעצמו, אז לטוס לחלל זה היה נשמע טבעי.
כן, טוב, גם איזה אתגר, אנשים תמיד רוצים לפרוץ את הגבולות של עצמם וכו', ולאן הוא, הוא צודק, זה הדבר הבא בשבילו, אחרת מה הוא יעשה, עוד סרט ועוד סרט?
כן, מה שמעניין זה ההכשרה, שאנחנו לא יודעים, זה לא עדכנו אותנו איזה הכשרה הוא הולך לעבור, אבל בדרך כלל מי שעובר הכשרה, רק ההכשרה הבסיסית היא שנתיים, שמלמדים אותם הליכת חלל, תפעול מכשירים וציוד, הטסה של מטוס סילון, תפעול זרוע רובוטית, כל מיני דברים, שאני באמת שואלת את עצמי, אם זה משהו שהולכים להתחיל ללמד אותו, או שהולכים לעטוף אותו באיזה צוות שיטפל בכל הדברים.
מעניין, עכשיו, מה קורה בכל מה שקשור לפסיכולוגיה? אנחנו כולנו היינו עכשיו בתקופת בידוד משהו, ואת ודאי מכירה את זה מקרוב באמצעות האנשים שאת בין היתר מגייסת לפרויקט.
כן, אז בכל משימת חלל בכלל, אנחנו אולי נמצאים עם עוד כמה אנשים, גם משימות חלל וגם משימות אנלוגיות, משימות הדמיה, אנחנו נמצאים עם הרבה אנשים, אבל הם לא בהכרח האנשים שאנחנו בוחרים להיות איתם. אגב, זה קצת דומה לחודשיים האחרונים שאנחנו תקועים עם כמה אנשים, והם לא בהכרח האנשים שאנחנו בחרנו להיות איתם.
זאת אומרת, גם בני הזוג שלנו, אלה לא האנשים שבהכרח אנחנו רוצים להיות תקועים איתם.
או הילדים.
רשמנו בפנינו את ההערה. לא, זה באמת מעניין, כי לכם כבר היה ניסיון באנשים שכלואים במקום אחד. כפי שאמרתי, עם אנשים שבין אם אתה בוחר ובין אם לא, אבל זה בכל זאת קצת יכול לחרפן.
בהחלט, וגם אם אנחנו מתייחסים, זה לדוגמה משהו שאי אפשר הרבה מאוד ללמד או להכשיר בן אדם, להיות אוהב אדם או מסוגל לשהות עם הרבה אנשים שונים ממנו בשטח קטן וצפוף, משימות חלל, גם משימות הדמיית חלל. מאוד, מאוד משקפות צוותים מגוונים, זאת אומרת, יש שם אנשים ממדינות שונות, לפעמים אנשים משפות שונות, כי יש שם נציגויות ממדינות אחרות, גם הרקע המקצועי מגוון, כי רוצים שתהיה נציגות ככה, שיהיה צוות שמסוגל לייצר גם חדשנות ויצירתיות בזכות הגיוון הזה, אבל זה עם כל היתרונות ברמה של הפרודוקטיביות, זה אומר שקצת יותר קשה לייצר את הקשרים, לייצר יחסי אמון, ודברים שהם יותר מאתגרים ברמה האישית, בטח אם צריך להיות איתם בצורה מאוד צפופה לאורך זמן.
וואו, אכן נשמע אתגר, לדעתי זו הפעם הראשונה שסרט יצולם באמת בחלל. היו סרטים שצולמו במהלך טיסות או נפילה חופשית של מטוס. אני יודע שהסרט אפולו 13 בזמנו צולם כדי להשיג את אפקט הריחוף באמצעות גיחה של מטוס לאיזשהו גובה, ואז נפילה חופשית לכמה שניות שאותן צילמו, ואז שוב ושוב ממש מאות גיחות כאלה ונפילות חופשיות כדי לייצר את האפקט הזה של ריחוף, אבל זה לא משהו שעושים בשוטף.
נכון, בהחלט שלא, אבל לדעתי הדברים האלה, ככל שאנחנו נראה את תעשיית החלל מאפשרת לא רק לכמה מאות, אלא לכמה עשרות אלפים, גישה לחלל עם טיסות יותר זולות ומהירות, בזכות כל המגמה הזאת של ספייסיקס, אנחנו נתחיל לראות לדעתי יותר ויותר גם סרטים בחלל, גם אולי יהיה לנו סוכני נסיעות לחלל, יהיו כל מיני תפקידים חדשים שלא קיימים היום בתעשייה הזאת.
לגמרי, במיוחד אחרי נגיף קורונה שנמחקו לגמרי. אין יותר, לא טיסות ולא לא זזים מהבית. אז, אוקיי. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, מיד נחזור על עיקרי הדברים. תודה רבה לך, נטע ויזל, ראש צוות תודה. מדעי ההתנהגות במרכז להדמיות חלל ומאדים דימארס ויועצת ארגונית. תודה לך על השיחה הזו. אנחנו נסכם סרט קולנוע הוליוודי חדש בחיכובו של השחקן תום קרוז, שגם אולי יהיה מעורב בהפקה, יצולם בחלל, בתחנת החלל הבינלאומית, בשיתוף עם נאסה וחברת SpaceX. שוב, מנהל נאסה כבר אישר את הדברים, בחברת SpaceX עדיין לא, אבל אילון מאסק, מנכ"ל החברה, התייחס לכך בטוויטר וצייץ שזה יכול להיות ממש כיף. אחלה יחסי ציבור כמובן. אנחנו ממשיכים. ועכשיו אנחנו עוברים לפינתנו יסוד בשבוע. מדי שבוע נכיר יסוד אחד מהטבלה המחזורית, עד שבסוף נהפוך לחכמים. אנחנו רוצים לומר שלום לכימאית החישובית ממכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור דלית שינטל, שלום לך.
היי, בוקר טוב, דודו.
כמה יסודות יש כדי שנדע לתכנן את הלוז שלנו כמו שצריך?
אוי, התקלת אותי, 118, 119, משהו כזה.
יש מספיק.
כן.
מספיק טוב לנו. אוקיי, אגב, זו רשימה סגורה, או שתמיד אפשר למצוא עוד יסוד?
אפשר בעיקרון לכאורה לייצר עוד יסודות, אבל זה הולך ומצטמצם היכולת הזאת. לפני כמה שנים הצליחו ליצור במאית חלקיקים את אחד היסודות, אולי נגיע אליו בהמשך, אבל זו רשימה שהולכת...
זה מין יסוד כזה שנעלם מיד וכו'.
מיד,
נכון?
נכון.
כן, אז בואו נתחיל מהיסוד, נתחיל מראש הטבלה המחזורית, היסוד שהוא זה הבסיס, כך נברא העולם, באמצעות יסוד אחד.
אז נתחיל מהמימן. באמת הוא היסוד הראשון בטבלה המחזורית. ומה שמיוחד במימן, בניגוד לכל היסודות האחרים, שהוא מורכב מפרוטון ואלקטרון בלבד. בכל היסודות האחרים בגרעין יש גם פרוטונים וגם ניוטרונים. במימן יש לנו רק פרוטון, שהוא חלקיק בעל מטען חיובי, ויש לנו אלקטרון אחד. וזה הופך אותו ליסוד הקל ביותר, אוקיי? זה היסוד הקל ביותר שיש. עכשיו, החומר הזה, המימן, התגלה לראשונה ב-1500 בערך על ידי אלכימאים שניסו במסגרת הניסיונות בכימיה לייצר זהב, ראו שכשטובלים מתכת כמו ברזל באיזושהי בחומצה, אז מתקבל איזשהו גז שהוא גז דליק. שהיום אנחנו יודעים להגיד ולתת לזה שמות ולהגיד שהייתה שם תגובת חימצון חיזור שבה נוצר גז המימן, אבל אז לא ידעו את זה, ורק במאה ה-18, כימאי בריטי בשם קוונדיש, הוא חקר את התכונות של הגז הזה, והוא ראה שהגז הזה הוא דליק, וכשמקרבים אותו לחמצן, אז הוא נשרף ויוצר מים. שזו הייתה תגלית חשובה, כי עד אז מים נחשבו ליסוד. והוא בעצם מוכיח שמים זה לא יסוד, מים תרכובת בין חמצן לבין מימן. ובאמת על זה נתן למימן את שמו, ההידרוג'ן שביוונית זה יוצר מים. זו הייתה תגלית מאוד מאוד חשובה איפשהו במאה ה-18. אנחנו יודעים היום להגיד שהמימן הוא היסוד הכי נפוץ ביקום, והוא נמצא ברוב השמשות, ברוב הכוכבים, גם בשמש שלנו נוצרת האנרגיה מהיתוך של שני אטומי מימן ליצירה של אטום של הליום. זאת אומרת
שמה של... שקורה בשמש, אותו תהליך שאנחנו נהנים מתוצר הלוואי שלו, איזושהי פליטת אנרגיה שאנחנו נהנים ממנה וחיים בעצם בזכותה, זה בסופו של דבר מימן שנמצא שם, שאיכשהו מותח מימן אחד לתוך השני והם הופכים להליום, זהו.
כן, זה לא איכשהו, זה בזכות הכמות האדירה של האנרגיה שיש שם, והטמפרטורה כל כך גבוהה, והאנרגיה מאוד גבוהה שיש לחלקיקים, שמסוגלים להתקרב אחד על השני בצורה מהירה, ולהפוך להיות חומר אחר. זה תהליך הפיוז'ן, ההתכה בין שני גרעינים. כן, אז זה מה שקורה שם. עכשיו, המולקולה של גז המימן, הנה לדוגמה זאת שנפלטת בתהליכי האלקטרוליזה או כששמים ברזל בתוך תמיסה, אז המולקולה הזאת מורכבת משני אטומים של מימן שהם חולקים אלקטרון, כל אחד מוסר אלקטרון לטובת הקשר, את האלקטרון היחיד שיש לו, והם חולקים את האלקטרון, וככה נוצרת לנו מולקולת המימן, המולקולה של הגז הזה, של גז המימן. עכשיו, המולקולה הזאת היא מאוד נדירה, נאמר בכדור הארץ, באטמוספירה שלנו, היא מאוד נדירה, כי אנחנו מבינים שמימן הוא גז דליק. מה זאת אומרת? ברגע שהוא פוגש חמצן, ישר, מיד יש שם תגובה חזקה, יש שם בעירה. לכן הוא נמצא בכמויות זעירות ממש בצורה המולקולרית שלו, אוקיי? אבל הוא נפוץ מאוד בתור אטום. בכל התרכובות פחמן, בכל החומצות המיניות, בהמון המון המון תרכובות, יש לנו מימן, אבל הוא מימן אחד, בודד, הוא חלק מתרכובת, הוא לא גז המימן בצורה המולקולרית שלו. אוקיי? אז כן.
אז זה היסוד הראשון בטבלה המחזורית, ולא סתם הוא הראשון, את אומרת שהוא הקל ביותר והוא הפשוט ביותר מבחינת המרכיבים שלו, נכון?
זה פרוטון ואלקטרון. נכון. עכשיו, ברגע שהתחילו להבין ולהכיר את המימן, אז משתמשים בו גם הרבה מאוד עכשיו בתעשייה. זאת אומרת, יש דרך להפיק את המימן, דרך פשוטה להפיק את המימן, לדוגמה האלקטרוליזה, זאת הייתה הדרך שבה הפיקו פעם את המימן. היום בתהליכים של ייצור נפט, מנפט אפשר להפיק גם את גז המימן, ומשתמשים בו הרבה מאוד בכל מיני תעשיות, משתמשים בזה בתעשיית כימיה, לייצר אמוניה, משתמשים בזה בתעשיית המזון בשביל לעשות את מה שנקרא הידרוגנציה, זאת אומרת הוספת המימן לשמן כדי להפוך אותו לשומן, למרגרינה, להפוך אותו למוצק. והם משתמשים בזה הרבה מאוד, ופעם גם השתמשו בו לצורך התעופה. אנחנו מכירים את ספינות האוויר, את הצטלינים, שבעצם ספינות שמלאות בגז, היום כבר לא משתמשים בגז המימן, בגלל הסכנה שלו, בגלל שהוא דליק, ובאמת הוא מסוכן ויכול לגרום לפיצוץ. אבל זה היה שימוש שעשו פעם בגז המימן, בספינות האוויר, בצפלינים. עכשיו, שימושים נוספים שיש למימן, אנחנו כולנו מכירים את המונח פצצת מימן. אז מה זה פצצת מימן?
שהיא נחשבת לאחות הפחות מוצלחת של הפצצה הגרעינית, כביכול, שוב, אני לא ניסיתי.
היא פחות מוצלחת בגלל שהיא הרסנית בסדרי גודל לעומת הפצצה הגרעינית. מבחינת כמות האנרגיה שמשתחררת בה, הפצצת מימן בעצם הרעיון שלה בגדול הוא לשחזר את התהליך של ההיתוך, של היתוך המימן להליום, תהליך שאמרנו שמתרחש בשמש. אנחנו מבינים שזה תהליך שמייצר כמות אדירה של אנרגיה. עכשיו, בעצם מה שצריך כדי שזה יקרה, זה ליצור איזושהי מין שמש כזו. זאת אומרת, עם האנרגיות הגבוהות, עם הטמפרטורה כל כך גבוהה, שתאפשר את החיבור, את ההיתוך בין שני אטומי המימן, אז הפצצה הזאת היא בעצם זו פצצה מורכבת, שיש בה גם פצצה גרעינית, שיוצרת את האנרגיה ואת הטמפרטורה הגבוהה, ובהמשך גם את הדלק המימני הזה, וככה נוצר את ה...
רגע, אז היא מסוכנת יותר מפצצה גרעינית?
הרבה יותר.
כן? הייתי בטוח שפחות.
לא. הרבה יותר. היא אף פעם לא הייתה בשימוש, למזלנו, כנראה. אף פעם לא הייתה בשימוש. התחילו לפתח אותה אחרי מלחמת העולם השנייה. היא לא הייתה בשימוש מבצעי, מה שנקרא. כן עשו כמה ניסויים עם פצצות מימן, ויש מדינות, יש מעצמות שמחזיקות פצצות מימן, אבל לשמחתנו, כנראה, לשמחת האנושות, כנראה לא נעשה בה אף פעם שימוש, כי זו פצצה קטלנית במיוחד. עכשיו, הצד האופטימי יותר של המימן, אני חושבת, זה הסיפור של הדלק המימני, שגם אותו מפתחים ומנסים לפתח. גם שם יש את הבעיה של הבטיחות, בגלל שהמימן הוא חומר מאוד מאוד דליק, אבל הרעיון בדלק מימני זה שבעצם מימן הוא דלק, אמרנו, הוא מגיב עם חמצן, משתחררת אנרגיה. זאת אומרת, אפשר בעיקרון להשתמש בו, ומה שיפה בשחרור של האנרגיה בתגובה הזאת, שתוצר הלוואי שלה הוא לא פיח, הוא לא CO, הוא לא כל החומרים הפחות טובים.
זה חממה אלא מים.
בדיוק, מים, וזה נפלא, כי זה חומר שאפשר לייצר אותו ממים, באלקטרוליזה של מים אפשר להשיג מימן, ובתהליך השרפה שלו נוצרים מים, שזה חומר שהוא לא מזהם. אז באמת הרבה זמן מחקר ואנרגיה ומשאבים משקיעים בפיתוח של, של תאי המימן האלה, של תאי דלק מימן הזה, בשביל להשתמש בהם כמקור לאנרגיה, משהו שיכול ליצור בעצם חשמל. זה משהו שבהחלט יכול לשפר את חיינו ולשפר את המצב הזיהום האוויר בכדור הארץ.
עכשיו, כשמדברים על דלק מימני, הכוונה היא למימן בצורה מרוכבת? הוא נמצא כחלק מתרכובת? מה זה אומר דלק מימני?
הכוונה היא מימן. מימן בצורה...
ממש מימן.
נכון. הכוונה היא למימן בצורה המולקולרית שלו, שיגיב עם חמצן בתוך איזשהו תא, זה גם כאן איזשהו תהליך אלקטרוכימי, שיגיב עם חמצן בצורה כזאת שהאלקטרונים שנפלטים מהתגובה הזאת הם מיד ינוצלו לצורך זרם חשמלי.
עכשיו, את סיפרת לנו שבשמש מתרחש תהליך של היתוך גרעיני של הפיכת מימן להליום, היסוד הבא אחריו בטבלה המחזורית שנדבר עליו בהמשך השבוע. אז האם אפשר לומר שבמפץ הגדול נוצר או איכשהו נפלט רק מימן? לא היו יסודות כמו ברזל, זהב וכסף, זה פשוט לא היה, אלא היה רק מימן, שבסופו של דבר בתהליך של היתוך גרעיני הפך לזהב ולכסף ולשאר היסודות שאנחנו מכירים.
כן, אכן כן. היסודות האחרים נוצרים בתהליכים של היתוכים, וגם בתהליכים של היתוכים וגם בתהליכים של התפרקויות. זאת אומרת, לשני הכיוונים זה קורה, אבל כן. אנחנו מתחילים, התחלנו. היקום מתחיל מהפרוטונים וכן מהמימן ומשם זה נבנה.
זאת אומרת, האל ברא רק מימן.
אבל להסתכל על זה גם ככה.
טוב, אבל זה ניסיון למזג בין סיפור הבריאה לבין תיאוריית המפץ הגדול, אבל בכל מקרה אנחנו יודעים באמת שהיסודות המורכבים יותר, כנראה שהם היו תולדה באמת של היתוכים גרעיניים של בסופו של דבר מימנים, נכון? אני משער שזה קרה באיזשהם תופעות אסטרונומיות, רחבות היקף או היסטריות בשמיים.
נכון, נכון. וגם בתהליכים של התפרקויות, זאת אומרת מה שנקרא פרקויות רדיואקטיביות, אז גם שם יש כל הזמן את היצירה של, של יסודות קלים יותר מיסודות כבדים. זה גם תהליך שקורה.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, והנה למדנו באמצעותך על היסוד הראשון, ראש הטבלה המחזורית הפשוט ביותר, שלמעשה הוא היחיד שהיה, ובזכותו נוצרו כנראה כל שאר היסודות המורכבים יותר בתהליך של היתוך גרעיני, בתוך כוכבים וכו'. תודה רבה לך, כימאית החישובית ממכון דוידסון, דוקטור דלית שנטל. תודה לך.
להתראות, ביי ביי.
ואנחנו בפינת החדשנות ברפואה, והפעם נעסוק באופן לא מפתיע בנגיף קורונה ובהשלכות מגפת קורונה על עתיד הרפואה. שלום לדוקטור מיכל חמו לוטם, מומחית לחדשנות ברפואה. שלום לך.
שלום דודו, איזה כיף לחזור.
אנחנו שמחים שאת איתנו. טוב, אנחנו כולנו הסתתרנו בכל מיני דירות אלו או אחרות כמחשש להידבקות או הידבקות בנגיף. האם הנגיף הזה ישנה באמת את עתיד הרפואה?
אני חושבת שהוא בייחוד מאיץ קצב שינוי שכבר היה קיים. הרי אנחנו חיים בעולם ממהר, בעולם שקצב השינוי הולך וגובר, קצב שינוי אקספוננציאלי או מעריכי. עכשיו כולם מבינים יותר מה זה המילה הזאת, כי כך מתפשטת הקורונה. אז בעולם הממהר הזה, הרפואה כבר מזמן נכנסה לעולם הדיגיטל, הפכה להיות יותר, במקום פרונטלית, יותר דיגיטלית, למשל. וזה קרה עוד לפני הקורונה, אבל עכשיו כולם מבינים שאפשר. אפשר גם לעשות רפואה מרחוק. דהיינו, לא חייב, ב-100% מהמקרים שהרופאה והמטופלת, או הרופא והמטופל, יהיו באותו חדר. הם יכולים להיות מרחוק. יותר מזה, התאוצה לא רק של הרפואה מרחוק, שזה אומר שהמטפל והמטופל לא באותו מקום. יש לנו היום גם שיקום מרחוק, וגם ריפוי speech therapy מרחוק, וגם רפואת אור מרחוק, ופסיכיאטריה מרחוק, ופסיכולוגיה מרחוק, וצ'אטבוטים שעושים טיפול רגשי. זה ההבדל הבא. לא רק שצריך שהרפואה תהפוך להיות פרונטלית לדיגיטלית ויותר מהר, אלא שבמקום שתמיד המענה יהיה על ידי איש מקצוע, רופא או רופאה או איש צוות טיפולי רפואי, אחות, פסיכולוגית וכו וכו וכו, אנחנו נראה יותר ויותר מקרים שבינה מלאכותית או שנמצאת בתוך המשולש הזה, מטפל מטופל בינה מלאכותית, או שבכלל מחליפה את המטפל. ואז באמת, במקום שהרי אנחנו כולנו מבינים שקרה משהו נורא גדול, ושהרופאים והרופאות עמדו בחזית פה, סיכנו את חייהם, והאמת גם נשחקו, הם תמיד נשחקים משהו, בחוזה הזה שהם עושים הכל. אז בסופו של דבר, הדרך הכי טובה להקל על העומס הזה, על הצוותים הרפואיים, היא באמת להחליף חלק מהזמן שלהם בזמן של בינה מלאכותית. וזה גם מגמה שאנחנו ראינו, הרי חלק מהעולם החדש, אם פעם כשהיה חשמל, אז כל דבר היה חדש, חיברו לו חשמל, אוקיי, היה סכין גילוח, חיברו לו חשמל, הנה מודל עסקי חדש. היום מחברים לכל דבר בינה מלאכותית. וזה קורה גם ברפואה, לכל שפיץ קטן של הרפואה, היום כבר מתחילים לחבר בינה מלאכותית, וזה, שוב, מגמה שראינו לפני, והיא תלך ותגדל. ואני אתן לך עוד דוגמה, אנחנו רואים בעולם הזה שכולו קצב שינוי אדיר, שאנחנו מתעייפים מים ההודעות, נכון, ואין סוף תוכן, והודעות בוואטסאפ, ובמסנג'ר, ופה ובשם, ובמה, אני כבר לא יודעת באיזה פלטפורמה שולחים לי. אז בסופו של דבר, חלק מהמגמה אנחנו רואים מעבר למותאם אישית, כי אנשים כבר לא יכולים לסבול את כל הפצצת ההודעות והתוכן וכו'. אז גם הרפואה המותאמת אישית, היא, הרי אנחנו יודעים שהייתה פה לפני הקורונה, בואו נתאים את זה לדנ"א, לגנטיקה, למיקרוביום, לחיידקים, אבל המותאם אישית ייכנס גם לעדפות של המטופל. כל התוכניות לתמיכה במטופלים, הכל יצטרך להיות מותאם לא רק ל-DNA שלנו, ולא רק לריצוף ה-DNA של החיידקים והווירוסים, אלא גם לנטיות הלב. ואז יהיה באמת multi-channel medicine, אנשים יוכלו לקבל את הרפואה, כמו שהם יכולים לקנות באונליין, באופליין, כך ואחרת, העיקר שזה יתאים, גם הרפואה תעבור לשם. אנחנו כבר רואים את המגמות של זה. זאת אומרת, כל קצב השינוי של המפס הגדול של הרפואה, שאני עוקבת אחריו כבר שנים ארוכות, פשוט עכשיו תפס תאוצה, וגם הספקנים שאמרו אי אפשר לעשות רפואה מרחוק, עשו, אוקיי? אז זה שינויים מאוד גדולים, והשינוי הכי גדול ברפואה זה שהיא חוזרת הביתה. בסופו של דבר, אתה שמת לב, נכון?
היו גם מקרים מאוד עצובים של אנשים שלא ניגשו לכל מיני חדרי מיון ובתי חולים, בסופו של דבר גם נפטרו או נפגעו, כי היה באמת חשש להגיע למוקד שבו יש הרבה אנשים חולים.
נכון, זה באמת היה מאוד מפחיד, וזה עדיין, כל הדבר הזה הכניס חרדה מאוד גדולה באוכלוסייה, פחדים, הסיפור של בריאות הציבור, כמו שאתה אומר, בכלל, לא הציבור עם הקורונה, עם כל הכבוד לקורונה, ויש כבוד, בריאות הציבור, שאנשים בריאותם הנפשית והגופנית, זה אולי עוד מגמה שרק מתחזקת. הרפואה כבר מזמן עוברת מרפואה של רק ריפוי מחלות לרפואה של מניעה וניהול בריאות. כן, ואנשים צריכים דרך אגב לנהל את בריאותם, אבל המערכת צריכה לתת להם כלים, צריכה לתת להם עזרה, צריכה לתת להם איזה צ'טבוט שיעזור להם ויזכיר להם. וכל הנושא הזה של ניהול הבריאות העצמי, the patient will be the CEO of his health, המטופל והאדם כמנכ"ל של הבריאות של עצמו, גם חייב לתפוס תאוצה. ובסופו של דבר...
שמה זה אומר? כי זה לא אחריות גדולה מדי על כתפינו, הרי לא למדנו רפואה, אנחנו לא אמורים לדעת, גם ככה גוגל יוצר מין לחץ כזה שכל דבר כשאתה כותב בגוגל מוביל אותך להבין שאתה חולה במחלה סופנית. האם זה נכון לנו?
תראה, זו שאלה נהדרת. קודם כל, אין מישהו אחר שיעשה את זה. חזרה לנקודה מספר אחת, שהמערכת מוגבלת במשאבים שלה. ואי אפשר שלכל אדם יהיה רופא שינהל לו את הבריאות שלו. זאת אשליה. אנחנו, כשאנחנו צעירים אנחנו בריאים, אבל ככל שאנשים מתבגרים יש להם מחלה ושתיים ושלוש, והם מתחילים לקחת תרופה ושתיים ועשר תרופות. ואלף אף מוח רפואי לא יכול לחשוב את כל התופעות לוואי בין העשר תרופות, ולחשוב את כל המורכבות. ואז מתחילים לשלוח את האנשים למומחה לסכרת ולמומחה ללחץ דם ולמומחה לבעיות לב ולמומחה לפרקינסון, ובעצם הבן אדם מוצא את עצמו מתוזז בין 17 מומחים ו-18 תרופות. ולא, בפועל הוא כן, הוא מנהל את הבריאות שלו. אם יש לו מזל ויש לו רופאת משפחה, רופאי משפחה טובים, וזה עוד שינוי. רופאה צריכה לחזור חזרה לחיבור האינטגרטיבי בין הדיסציפלינות. וזה כבר קורה וזה עכשיו יועץ. אז הוא בר מזל, אבל רוב הרופאי משפחה לא יכולים לנהל באמת את הבריאות. הם יכולים לעזור לך לנהל את הבריאות שלך או של אמא או של אבא, כן? ולכן אין לנו ברירה. ובסוף, שוב, תיכנס פה הבינה המלאכותית. היא תיכנס, והיא תגיד, יש תופעות לוואי בין התרופות של אמא, ובוא נלכו לרופא מהר. והיא תגיד, רגע, אולי הפסוריאזיס הוא בכלל תופעה שקשורה למשהו, ואין ספק שאנחנו נראה יותר ויותר, במקום בינה מלאכותית נורא מצומצמת, שאומרת, זה כן, הנגע הזה הוא כן ממהיר באור או לא, אנחנו נראה חיבור ואינטגרציה בין בינות מלאכותיות, שעוזרות לאדם לנהל את הבריאות שלו. וזאת מגמה שהתחילה שוב לפני הקורונה, והיא תלך ותתחזק, כי בסופו של דבר רפואה הוא גם מקצוע של רגש ונטיות אישיות, מה אני רוצה במה אני מאמין, אבל הוא גם מקצוע של דאטה ונתונים. אז ברגע שיש דאטה ונתונים, הבינה המלאכותית עדיפה על כל אדם. ונצטרך תמיד לעשות את האינטגרציה הזאת בין המרכיב של הנתונים שלך כמערכת מידע, כל אדם כמערכת מידע ונתונים נפרדת, שיש לה נתונים ביולוגיים שונים שאפשר לעשות להם דיגיטציה, וכמערכת נתונים רגשית, שנכון להיום לפחות, אנחנו עוד לא יודעים לעשות לה דיגיטציה, אולי נדבר בפעם הבאה על כסדה שמנסה לעשות את זה, אבל מתחילים לנסות גם את המערכות הנתונים הרגשיות, העדפות, הנטיות, להביא אותם להיות דאטה. אני לא יודעת אם זה אפשרי, אני לא בטוחה שאני רוצה שכל אדם הוא יהיה פשוט דאטה, ובינה מלאכותית תוכל להגיד עכשיו כך ועכשיו אחרת, אבל אין ספק שהכיוון הזה, שאנחנו נצטרך לנהל את הבריאות שלנו, הוא כבר כאן, והוא רק מועץ, ולנהל את הבריאות זה גם לנהל את הרפואה המונעת, לעשות בדיקות, מניעה, לעשות סקרינינג, לעשות תהליכי בריאות, פעילות גופנית, תזונה, זה האלף בית של ניהול הבריאות, עוד לפני שאנחנו חולים, אנחנו צריכים לנהל אותה כדי שנשאר בריאים. וזה כבר קורה היום, אף אחד לא אומר לך כמה ספורט לעשות, או בדיוק מה לאכול, אתה בסוף צריך להחליט את ההחלטות האלה, שהן מכריעות לגבי כמה לראות חברים, כמה להיות באוויר הצח, כל ההחלטות האלה משפיעות על הבריאות יותר מאשר מערכת הבריאות, כן? אורחות החיים שלנו משפיעות כנראה על 60% מהבריאות, ומערכות הבריאות משפיעות על הרבה פחות.
טוב, אנחנו נסיים כאן. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה. תודה לך על השיחה.
תודה רבה לך, דודו.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז ראשית נודה לעורך רז חסון, למפיקה אלכסנדרה לוי קר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר בשבע בערב, כאן בכאן תרבות, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי ובאפל.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, בלוטות נגד נגיף קורונה. הצעה חדשה תוכל לסייע במניעת התפשטות המגפה או נגיף קורונה ולהחליף את האיכון הסלולרי שימוש בטכנולוגיית חישת קרבה שפועלת באמצעות בלוטות בטלפון שלנו. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות שעה שנייה, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ושידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. ובין היתר בשעה הזו נעסוק בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל 2020, ונדבר עם הזוכים בתחרות הזו, שכן אלה הוכרזו. התחרות היא של מוזיאון המדע בירושלים, וגם נדבר עם המלחין והמנצח פרופסור משה זורמן, שיהיה איתנו מיד. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני דיג'י אלון נקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל. מתחילים. מונעים מנגיף קורונה להתפשט באמצעות טכנולוגיית בלוטות. ההתמודדות עם המגפה כוללת בין היתר בידוד, בדיקות של אנשים כפי שלמדנו על בשרנו, סגר מלא ואיכון סלולרי. הצעה חדשה תוכל לסייע במניעת התפשטות המגפה ולהחליף את האיכון הסלולרי, שימוש בטכנולוגיית הבלוטות הקיימת בטלפונים שלנו, ליתר דיוק טכנולוגיית חישת קרבה, טכנולוגיה שמרגישה קרבה בין בני אדם שפועלת באמצעות בלוטות. ההצעה היא של פרופסור אמיר לשם, שנמצא איתנו על הקו, חוקר בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום.
אנחנו נשמח להבין איך אפשר להילחם במגפה, או לפחות להתרחק מאנשים, אני משער, שאולי נושאים את הנגיף באמצעות בלוטות.
להתרחק מאנשים אתה לא יודע, אתה יודע רק בדיעבד שהם חולים. אז אתה לא יכול. השאלה היא תמיד בהתפשטות של מגפה, זה איך לעצור את ההתפשטות כמה שיותר מהר. ואנחנו כולנו שמענו על האיכונים של השבק, שמערכת שהיא כנראה די יעילה, אבל יש לה שתי בעיות. אחד זה הדיוק, והשני זה הפרטיות, שזה מטריד הרבה מאוד אנשים.
שבו אם תוכל קצת להרחיב, מה השבק בעצם עשה?
אין לי מידע הזה. בגדול הם עושים איכון בעזרת או תאים סלולריים או GPS או שילוב שלהם.
פשוט מנסים לאתר את האנשים שנושאים טלפון, אני משער, ומה, הם חשודים בכך שהם נושאים את הנגיף?
ואז אם מאתרים מישהו שחלה בקורונה, יודעים מה המסלול שלו. למעשה גם גוגל יכולים לעשות את זה לרוב האנשים. אם לא קיבלת את האפשרות מעקב, הם יודעים בדיוק איפה היית בכל רגע נתון. ואם יש מישהו שהיה חולה, אפשר להצליב את המסלולים ולראות האם התקרבת אליו. מה שזה אומר, זה אומר שגם מי שיש לו את זה יודע איפה היית בכל רגע נתון. זאת אומרת, זה לאו דווקא רק מערכת הביטחון, זה גם כל מיני חברות, אפל, גוגל, יש להם טכנולוגיה ששומרת את המיקום שלך בעצם. רוב האנשים לא עושים opt-out מהאפשרויות האלה.
אוקיי, אז בוא נדבר באמת על הטכנולוגיה שלך.
היא לא שלי, האמת היא שאני פשוט הצעתי את זה, כי לא ברור לי למה לא מנסים לעשות את זה, אבל התברר לי בדיעבד שזמן קצר אחרי שחשבתי על זה, מה שהצעתי לממש את זה במערכת ההפעלה של אנדרואיד ו-iOS, זה יחסה לפחות באזורים מסוימים בעולם את רוב האנשים. מה שקורה זה כשיש לך בלוטות בטלפון, אם אתה בודק, אתה יכול לראות את כל התקני הבלוטות בסביבה שלך. אתה מוזמן לפתוח את הבלוטות, להגיד לו חפש מכשירים, והוא ייתן לך רשימת מכשירים שבסביבה. כל מה שצריך לעשות זה לתת זיהוי שיהיה מוגן לכל טלפון כזה, וכל אחד ישמור פעם ב-30 שניות את התקני הבלוטות שנמצאים בסביבה שלו. עכשיו, אם גילינו מישהו שחולה קורונה, נשדר את זה לכל הטלפונים, וכל טלפון יבדוק, כל אחד יבדוק, או הטלפון שלו יבדוק בעזרת אפליקציה, האם הוא ראה את ההתקן הזה ולמשך כמה זמן. ואז אפשר יהיה לתת לו הוראה לתת להיכנס לבידוד. היתרון של טכנולוגיה של שידור לטווח קצר, שהטווח שלה הוא קצר כמובן, ואפשר לדאוג שהוא לא יעלה על מטר שניים, או אפשר למעשה אפילו לזהות דיוק של מרחק עד כדי מטר או שניים, שזה בעצם מה שאנחנו באמת היינו רוצים, כי לדעת שהיית עם מישהו באותה חנות, בפירת האדום בין שעות 8 בבוקר ל-8 בערב, לא אומר שהיית ליד הבעלים במשך למעלה מ-15 דקות. וזה, כן יגיד לך את זה. בדיוק הרבה הרבה יותר
נשמע
טוב.
נשמע מאוד הגיוני להעביר את, את נקודת הייחוס לאנשים עצמם, זאת אומרת לשטח עצמו, ולא רק להקן אותם באמצעות אנטנות והצלבה של מיקומים וכולי, וכך באמת נדע ליד מי עברנו. אז זה משהו שקורה, נשמע מאוד נכון.
אז זמן קצר אחרי שפרסמתי, שלחתי את זה עם חברים בארצות הברית, גוגל ואפל הכריזו שהם באמת הולכים לשלב יכולת כזו במערכת ההפעלה שלהם. כנראה שנראה את זה בחצי שנה הקרובה, ואני מאמין שזה מאוד מאוד חשוב, כי אם אתה מסתכל על סימולציות של התפשטות של מגפות, הזמן שלוקח עד שאתה מכניס לבידוד את מי שנדבק או מי שנדבק פוטנציאלית, משפיע מאוד על קצב הדעיכה. וזה מסוג הדברים שיכולים למנוע מהרבה אנשים להיכנס לבידוד, ומצורך בכלל בסגר כולל. בפרט אחרי שנחדש את הטיסות ויגיעו אנשים מכל מיני מדינות, הדברים האלה מאוד מאוד קריטיים כדי למנוע הישנות של, נגיד, של הקורונה.
עכשיו, אנחנו משתמשים בטכנולוגיית בלוטוס באופן טבעי שמשמשת אותנו בדרך כלל לצימוד בין מכשירים, נכון? אנחנו מחפשים איזשהו מכשיר בסביבה ואז נצמדים אליו ומתחילה איזושהי תקשורת עם מכשיר אחד בכל פעם.
כן. לא, אז קודם כל אתה יכול לבצע קישור למספר מכשירים בו זמנית. האוזניות שלי יכולות לדבר עם הטלפון ועם הטאבלט ועם הלסטופ בו זמנית. אין עם זה בעיה. עכשיו, אם אני לא רוצה לדבר, אז זה עוד יותר קל. כל מה שאני צריך זה להתחיל לבצע תקשורת עם עוד מכשיר למשך שברי שנייה מועטים, ורק לדעת שהוא שם. אני לא צריך ממש ליצור איתו קשר, אני לא צריך לקבל הרשאות גישה ולא שום דבר כזה, אני רק צריך לדעת שהוא שם.
וכך אפשר, נכון, זאת אומרת לא צריך להתחבר, אלא פשוט לזהות, ואז יש לנו כבר את המידע ואפשר להפיץ אותו.
כן, העיקרון הוא גם שאף אחד לא יודע איפה פגשת את הבן אדם. תחשוב שנניח יש מידע שאתה היית למשל פגשת מנהל בכיר מערוץ 12. עכשיו, אם יודעים שזה היה במשרדים שלהם, זה משהו אחד, אם פגשת אותו אולי בנסיבות חברתיות, אולי סתם עברתם באיזה חנות, זה נותן הרבה פחות מידע, נכון? ואני לא רומז שעשית את זה.
אבל שרפת אותי בתעשייה, זהו, אמרת. טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, ובאמת זו נקודה מאוד מעניינת, שימוש בטכנולוגיית הבלוטוס, כפי שאמרת, טכנולוגיית חישת קרבה למעשה, של בלוטוס, וכך אפשר לדעת ליד מי היית וכו', ולהפיץ את המידע לגורמים הרלוונטיים. תודה רבה לך, חוקר בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן, פרופסור אמיר לשם, תודה לך.
תודה גם לך, יום טוב.
3 שיודעים בכאן תרבות. מי זכה בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל 2020? התחרות התקיימה השנה באופן וירטואלי בחדרי זום בשל נגיף קורונה, וכך גם טקס הכרזת הזוכים ששודר בדף הפייסבוק של מוזיאון המדע בירושלים. והזוכים במקום הראשון הם אורי סדן ירחי, בן 17 וחצי, ונועה פריסלץ זוכה במקום הראשון יחד איתו, בת 17. שלום לכם.
שלום.
טוב, אנחנו נספר שאתם זכיתם על שימוש בגיאומטריה גלילית, שדות מגנטיים וחימום מאוחר בלייזר להשגת תנאי הצטה של היתוך גרעיני בשיטת ההכלה. וואו, זה משפט שאנחנו מיד ננסה להבין. אורי, אתה תסביר לנו מה זה אומר, ונועה, תסבירי לנו על עבודתך, השפעת חלבון שנקרא ארץ על מוות תאי של תאי גזע במעי לאחר הקרנות, וזה גם נשמע לא פחות מסובך. בוא נתחיל מאורי. אורי, מה, על שום מה אתה זכית במקום הראשון? מהו אותו משפט שאמרתי, ואני מוכרח להודות ששימוש בגיאומטרי, גלילית, שדות מגנטיים, חימום מאוחר בלייזר, תסביר לנו בשפת בני אדם.
אוקיי, אז כמו שלפני זה דיברתם על היסוד מימן, והזכרתם באמת את אותו היתוך שקורה בשמש, ברגע שמחממים את היסוד מימן לטמפרטורות מאוד גבוהות ובתנאים מאוד לחוצים ודחוסים, בעצם מתרחש היתוך הגרעיני, שזה בעצם ההתמזגות של שני אטומים של מימן לתוך יסוד אחר, להליום, ומהתהליך הזה נוצרת אנרגיה. עכשיו, הזכרתם את העובדה שהתהליך הזה קורה בשמש. ובשנים האחרונות גם היו ניסיונות, ויש מעבדות כבר, שמנסות לחכות את התהליך הזה בעצם על כדור הארץ, ולהגיע באמצעות מערך ליזרים מאוד גדול, בעצם לחכות את מה שקורה בשמש, את אותה התופעה.
כדי מה להרוויח? מה, גם כן להרוויח אנרגיה?
בדיוק. אז המטרה המרכזית של המחקר, גם התיאורטי כמו שלי וגם הניסיוני, כמו שעושים במעבדות בארצות הברית, זה על מנת להרוויח אנרגיה, בעצם להפוך אותה לשיטה להפקת אנרגיה, שתחליף את האנרגיות הקיימות, כמו שריפת פחם או דלקים, משתי סיבות עיקריות, גם בגלל העובדה שבמהלך השיטות האלה נוצרים המון חומרים מזהמים, כמו גזים רעילים שנפלטים לאטמוספירה, וחוץ מזה, זה מתבסס על חומרי אנרגיה, על חומרי גלם, כמו פחם, שהם הולכים להיעלם לכדור הארץ, הם לא הולכים להישאר פה עוד הרבה זמן. אז אנחנו חייבים לפתור את הבעיה הזאת עוד לפני שהיא בכלל מגיעה, ובעצם למצוא שיטה אחרת להפיק אנרגיה. וזה מה שאני עשיתי במחקר שלי, וזה אני התמקדתי. בעצם ניסיתי למצוא את הייעול של השיטה הקיימת, ניסיתי להפוך אותה ליותר יעילה, את המערכת הזאת, והתוצאות שקיבלתי באמת היו מעניינות ומראות איזשהו סימן חיובי.
זאת אומרת, יכול להיות שמדובר בקצה חוץ שעשוי להוביל אותנו למהפכת אנרגיה.
כן, אני לא רוצה לרתום את הסוס לפני העגלה, אבל באמת כל הישג תיאורטי או הישג מחקרי שנעשה בתחום הזה בעצם מקרב את כל המחקר שנעשה בנושא עוד צעד קטן קדימה, ואני מקווה שעוד מספיק צעדים קטנים כאלה נוכל גם להגיע לפתרון של הבעיה הזאת ובעצם ממש להפיק עם זה אנרגיה.
וואו, ויחד איתך אורי זכתה נועה פריסלץ בת ה-17 על עבודתה שוב השפעת חלבון הארץ על מוות תאי של תאי גזע במעי לאחר הקרנות. אז בואי תסביר לנו במה העבודה שלך עסקה.
נכון, אז למעשה יש בגוף שלנו מנגנון בשם אפופטוזיס, שזה מנגנון שגורם להתאבדות תאית באופן מכוון. לדוגמה, כשיש לנו תאים תקנים, פגומים ומסוכנים, אז זה מנגנון של הגוף שיודע לחסל אותם. לדוגמה גם כדי שלא יקרו חלוקות בלתי מבוקרות שמובילות למחלת הסרטן. והתהליך הזה קורה בכל התאים בגוף שלנו, גם בתאים שנחשבו כתאי בעצם בני על מוות, שהם תאי הגזע, שיש להם יכולות להתחדשות עצמית ולהתמיינות. הם בעצם מתמיינים לכלל הרקמות בגוף שלנו, ובגלל זה הם מהווים מקור מאוד מאוד חשוב להתחדשות בגוף שלנו. ולמעשה החלבון ארץ הוא חלבון שהוא פרו-אפופטוטי, הוא מעודד אפופטוזיס, והוא מתבטא אך ורק בתאי הגזע, כך שלמעשה בעצם מדובר בחלבון המפתח בהתאבדות תאי גזע. ומה שאני עשיתי במחקר שלי, רצינו לשאול האם ניתן לבצע איזושהי מניפולציה לחלבון ההישרדות של תאי הגזע כאסטרטגיה טיפולית. ולמעשה אז התנסחה שאלת המחקר, כיצד החלבון הפרו-אפופטוטי ארץ משפיע על אפופטוזיס של תאי גזע במעי לאחר הקרנות. ומה שעשינו, עבדנו עם קבוצת ביקורת שהייתה את החלבון, קבוצת ניסוי שהייתה חסרת החלבון, והיה סימון של תאי הגזע ותאי הבת של תאי הגזע במעי ועוד מגוון תאים. ומה שהתקבל בסופו של דבר לאחר אותם הקרנות, שעוד פעם המטרה שלהם הייתה לפגוע במעי ולגרום לאלץ את תאי הגזע לעבור אפופטוזיס באופן מכוון, וראינו שבעצם...
זאת אומרת, התאבדות תאית, התאבדות.
נכון, נכון.
כן.
ראינו שמספר תאי הגזע והתאים התומכים בהם עלה באופן משמעותי. המעי היה יותר מפותח ויותר בריא. הייתה התחדשות יותר טובה, הייתה יותר התמיינות. תאי הגזע בעצם התמיינו יותר ועזרו לרקמה להתחדש ולעשות רגנרציה. ועוד תוצאה נורא מעניינת שקרתה בפעם הראשונה בספרות המחקרית של המעי, זה היווצרות אוכלוסייה חדשה של תאי גזע במקומות לא צפויים. ובסופו של דבר כל הגילויים האלה ושאר העבודה שנעשית במעבדה של פרופסור פוקס בטכניון בפקולטה לביולוגיה, הם מהווים איזשהו בסיס לפיתוח תרופה שתעכב את החלבון ארץ באדם, והיא תוביל להחלמה והתחדשות של המעי במצבים כמו מחלות מעי דלקתיות, לדוגמה כימותרפיה אחרי טיפולי סרטן, בעצם לטיפולי סרטן. אנחנו רוצים להביא את המעי למצבים של התחדשות. ובאופן כללי, מה שנעשה כאן זה מניפולציה, עוד פעם, הסרנו את החלבון, והשתמשנו בזה על מנת לעזור לרקמות להתחדש, בתקווה שזה יוביל לפיתוח תרופה.
במעי, אם אני מתקיל אותך זה בסדר גם לא לענות לי, אבל במעי שלנו, וסליחה על הבורות, יש תאי גזע?
נכון, נכון. למעשה גם המעי הוא הרקמה שמתחדשת הכי מהר בגוף שלנו. כל שבוע תאי הפיטל מתחדשים, וזו רקמה שהיא נורא נורא נסמכת על תאי הגזע.
ועכשיו, תאי הגזע, מה, הם טרום, במצב של טרום התמיינות, או שהם מתמיינים שם למשהו אחר? זאת אומרת, מדוע דווקא יש תאי גזע שהם, כפי שאמר, הם כלליים, הם גנרים?
אוקיי, תאי גזע נמצאים בעצם בכל הגוף שלנו, והם מתמיינים לכלל התאים. זאת אומרת שבמעי הם מתמיינים לכלל התאים במעי. יש לנו כל מיני תאים במעי, ולכל אחד פונקציות אחרות.
טוב, זה מרתק. אני חוזר לאורי סדן יחי. איך הגעת לעסוק בהפקת אנרגיה בצורה נקייה, אם אני אתן כותרת אולי מעט ברורה יותר, לשימוש בגיאומטריה גלילית, שדות מגנטיים וחימום מאוחר בלייזר, להשגת תנאי הצטה של היתוך גרעיני בשיטת ההכלה. במילים אחרות, הפקה של אנרגיה נקייה. איך הגעת בכלל לעסוק בתחום הזה?
אז אני את המחקר הזה עשיתי כעבודת גמר, דרך תוכנית אלפא באוניברסיטת בן גוריון. וממש בהתחלה של התוכנית, לפני שהיינו צריכים לבחור באיזה מחקר לעשות, אז קודם כל חשפו אותנו טיפה לספרות המחקרית של נושאים בכל התחומים, וחשפו אותנו בעצם לאקדמיה ממש בתאימות מכל תחום, ואז השילוב על זה עם הסקרנות שאני הבאתי עוד מלפני שהגעתי לתוכנית, עם האהבה שלי ספציפית לתחום של הפיזיקה, אז השילוב של שני הדברים האלה ביחד גרם לי בעצם לבחור במחקר הזה, שעכשיו ברור שאני מבין שהוא היה המחקר הכי טוב בשבילי, וזה בעצם כל הסקרנות שלי עוד מלפני אפילו התיכון, בעצם מתנקזות לכדי הנקודה הזאת, שבה ממש הייתה לי את האופציה לעסוק במשהו בעל משמעות, ולא רק לקרוא ספרים, או לדעת טיפה עוד, או לראות כל מיני תוכניות, אלא ממש סוף סוף לממש את הסקרנות הזאת, ואז התוכנית הזאת בעצם נתנה לי את האפשרות, את האופציה, לעסוק במה שאני אוהב, וזהו, ככה הגעתי שנתיים אחר כך, וזכיתי עם העבודה.
והנה אתה פה. נועה, איך את הגעת לעסוק בזה? יש לך איזושהי זיקה לבריאות בכלל ולתאי גזע בפרט?
אוקיי, אני למעשה גם נמצאת בתוכנית אלפא, אבל בטכניון, ואני עברתי את אותו תהליך שאורי עבר. אני אגיד לך את האמת, התחום הזה הוא היה די חדש בשבילי. למעשה דרך התוכנית אני נחשפתי בכלל לכל התחום, וגיד שאני נורא נורא אוהבת לעסוק בזה, וגם אני הגעתי למסקנה שבטוח בעתיד זה התחום שאני רוצה להתעסק בו.
שזה באמת מוביל אותי לשאלה הזאת, את רוצה לעסוק במחקר רפואי, כן?
כן, רפואי, ביולוגי, אני חושבת שכן.
וואו, ואורי, מה אתה תעשה כשתהיה גדול?
שוב, זה עדיין מוקדם כדי לקבוע, אבל אם אני אסתמך על כמה שנהניתי...
אתה עונה לי כמו פוליטיקאי, ברור שמוקדם לקבוע, אבל יפה, אני אוהב את הדיוק, אוקיי.
על סמך כמה שנהניתי ובאמת התעניינתי בעבודה הזאת, שהיא באמת חשפה אותי לדברים שלא חשבתי שאני אחשף אליהם בגיל כל כך צעיר, אז לנקודת הזמן הזאת בהחלט, אני חושב שאני ארצה לדבוק במחקר ולהמשיך אותו גם בעתיד.
וואו, אז תודה רבה לשני הזוכים במקום הראשון בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל 2020, נועה פריסלץ ואורי סדן ירחי, תודה רבה לכם על השיחה הזו.
תודה לך.
אני אסכם שוב, התחרות היא המדענים ומפתחים צעירים בישראל 2020, ומי שזכו הם אורי סדן ירחי, תלמיד הכפר הירוק על שם לוי אשכול, רמת השרון ותוכנית אלפא שעליה גם דיברנו, הוא בעצם המציא דרך חלופית או שכלל דרך חלופית להפקת אנרגיה, ונועה פריסלץ, תלמידת מרכז חינוך ליאו בק חיפה ותוכנית אלפא, אותה תוכנית אלפא, על עבודתה שקשורה לחלבון שנמצא בגוף שלנו ואחראי למוות תאי של תאי גזע, במקרה הזה במעי שלנו לאחר הקרנות. כל הכבוד להם, בני 17 ו-17 וחצי. ועכשיו חוק בשבוע. מדי שבוע אנחנו לומדים חוק מדעי אחר, בסוף נהפוך לחכמים, והפעם נדבר על חוק ארכימדס, שעליו שמענו, אבל אולי לא, אנחנו לא באמת שולטים בחומר. שלום לדוקטור נעמה חרית יערי, מובילת תחום פיזיקה במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב. אז באמת אנחנו עומדים לדבר על חוק
זה עם האמבטיה.
כן, כן, בדיוק, אנחנו עומדים לדבר על חוק פיזיקלי. אז קודם כל, בעשר שניות, מה ההבדל בין תיאוריה לבין חוק? זאת אומרת, האם יש אחד שהוא עדיף למעשה? כי הרבה פעמים כשמישהו אומר לנו, יש לי תיאוריה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, זה רק תיאוריה וחוק. אז באמת, במילים פשוטות, חוק הוא צופה את התוצאה. זאת אומרת, הוא חוזה למעשה, סוג של נבואה. התיאוריה מסבירה לנו למה. אבל אנחנו לא יכולים במדע או בפיזיקה אחד בלי השני. התיאוריה היא יותר גמישה, אנחנו יכולים לשנות אותה, לפעמים גם להציע חדשה, וחוקים באמת יותר קשה לנו לשנות, משום שלא היינו מגיעים לחוקים האלה, אם הם לא היו מתאימים כל כך כל כך טוב לתוצאות. ובאמת חוק...
אבל עדיין נתת פתח, זאת אומרת שגם חוק אפשר לשנות, אבל אלה מקרים נדירים.
יותר קשה, בדיוק, יותר קשה. אז באמת חוק הארכימדס, או חוק הציפה של ארכימדס, הוא חוק של ממציא, פילוסוף, מהנדס, אסטרונום, מתמטיקאי, שחי לפני יותר מ-2000 שנה בסירקה, סיציליה, 300 שנה לפני הספירה. השם שלו מוכר לנו, של ארכימדס, כי אנחנו למעשה נתקלים בהישגים שלו על בסיס יומיומי. שטח של מעגל, הקשר בין מהירות למרחק, אפילו אמצעי לחימה, יש לו את הקרן השורפת, הנהלת חשבונות, כל מיני חוקים של הנהלת חשבונות, עוד ממש הרבה דברים, אבל כמה שהוא באמת, אנחנו יודעים הרבה על ההמצאות שלו ומשתמשים בהם, לא יודעים כל כך הרבה על האיש עצמו, כנראה שכל מה שנכתב עליו באמת הלך לאיבוד. הדבר היחידי שאנחנו יודעים עליו זה שהוא נהרג למעשה במהלך אחת המלחמות, כשסירקוז נכבשה, והחייל שהרג אותו למעשה הרג אותו בניגוד לפקודות, כלומר הייתה פקודה לתפוס אותו בחיים, ואו שהחייל לא ידע שזה ארכימדס, או שהוא באמת פעל בניגוד לפקודות, אבל הוא סיים את חייו ככה מוקדם מדי ובצורה טרגית. וכשמדברים עליו באמת נהוג לחשוב על האמבטיה. הסיפור בעצם מתחיל בפרויקט הכתר. המלך מזמין כתר זהב טהור מאחד הצורפים, וכשמגיעה היצירה, המלך חושד שמדובר בזיוף. שלמעשה הכתר לא עשוי זהב, אלא מכיל אפילו כסף, שזה מתכת זולה בהרבה. ואז הוא פונה לחכם שבחכמיו, לארכימדס, והוא למעשה מבקש ממנו לקבוע האם הכתר, הקורונה אגב, עשוי כולו זהב או לא. ולפי הסיפור, ארכימדס הולך הביתה, הוא תובל את עצמו באמבט, אולי אפילו באיזשהו אמבט ציבורי, ואז הוא מגיע לרגע המפורסם, היוריקה שלו, הוא מבחין שכשהוא תובל באמבט, למעשה מפלס המים עולה. ככל שהוא מעמיק באמבט, המים עולים יותר. והוא מגיע לתובנה שהנפח של הגוף שלו שנמצא בתוך המים, למעשה דוחה נפח של מים ששווה, כי הוא בעצם מייצר מקום לגוף שלו. ואז הוא למעשה אומר שיש שיטה למדוד את הנפח של כל גוף, אפילו אם הוא גוף משוכלל, כמו למשל הכתר של המלך. והסיפור מספר שהוא יוצא בריצה, כשהוא כולו, זאת אומרת, כשהוא עירום, כי הוא יוצא מהאמבטיה, הוא רץ ברחוב והוא צועק יוריקה, יוריקה, כלומר מצאתי, מצאתי. ואחרי למעשה שהוא מצא את הדרך לחשב את הנפח של הכתר, הוא מחשב את הצפיפות שלו על ידי זה שהוא מחלק את הנפח במשקל, והוא משווה את הצפיפות הזו לצפיפות של זהב טהור.
אז שוב, רק נסביר את הנקודה. כפי שאמרת, מה שקרה באמבטיה זה משחק של נפחים. אז הוא יודע באמצעות תבילה של הכתר הזה במים או בנוזל כלשהו, אפשר לדעת מה הנפח המדויק של צורה שקשה לחשב את הנפח שלה, ואז לאחר שאפשר לשקול אותה, אפשר לדעת מה הצפיפות, ואולי באמצעות הצפיפות הזו אפשר לדעת באמת מאילו חומרים היא מורכבת.
נכון מאוד.
Okay, okay.
המדהים הוא שהסיפור הזה שהוא אגדה, שהיא המוכרת אולי לכולנו, היא לא מופיעה בשום מקום בכתבי ארכימדס. יכול להיות שהיא עבדה, אבל הסיפור הזה הפך לאגדה והוא הסיפור הידוע. כנראה שהסיפור האמיתי היה קצת שונה, והיה יותר, המלך בעצם ביקש או רצה לבנות סירה בממדים עצומים לאותה תקופה. משהו שגדול פי 50 מכל ספינת מלחמה שהייתה קיימת. כלומר, הוא ביקש למעשה לפצוח בפרויקט הנדסי עצום, והוא מבקש מארכימדס לפקח על הפרויקט הזה. עכשיו, לא היה ברור באותה תקופה עם ספינה כזאת שהיא בגודל של ארמון יכולה בכלל לצוף. זאת אומרת, אף אחד לא ניסה כזה דבר קודם, וארכימדס מקבל את הפרויקט הזה לפיקוח, וכמובן הוא ממש לא רוצה להיכשל. המלך רוצה שיהיה בספינה חדר כושר, בריכת שחייה, ספרייה, וגם אורוות, ומטען עצום של צמר וחמוצים, ועוד איזה 1,000 נוסעים, כלומר, מתוכננת ספינה שהיא משהו כמו 2,000 טונות, והיא מתנה למלך מצרים, ואסור שהדבר הזה יתבע. כלומר, לא יכול להיות לנו כאן מצב שהיא תתבע. וארכימדס חושב על הבעיה, ופה באמת יכול להיות שהוא מדמיין גם את הכתר, וכשאנחנו טובלים עצם אמרנו שהוא דוחה נפח של מים ששווה לנפח שלו, אבל גם פועל עליו כוח. הכוח שפועל עליו שווה בעצם למשקל שאותו נוזל, במקרה הזה מים, שהעצם הזה דוחה. כלומר, אנחנו יודעים את נפח המים שעצם דוחה, אנחנו יודעים לחשב אותו, והכוח שפועל, כוח הציפה או כוח העילוי, הוא למעשה שווה למשקל הנוזל הזה. במילים אחרות, אם הספינה של המלך שוקלת 2,000 טון, אז השאלה היא כמה נפח של מים היא דוחה. כי אם היא תדחה נפח ששווה בדיוק ל-2,000 טון, היא בקושי תצוף, אבל היא תצוף. אם נפח המים שהיא תדחה יהיה גדול יותר, נגיד 4,000 טון, היא תצוף בלי בעיה. וכמובן, אם נפח המים שהיא תדחה יהיה קטן יותר מ-2,000 טון, אז הספינה תשקע, מן הסתם המלך לא ישמח. אז זה חוק ארכימדס, או חוק הציפה, והוא למעשה מסביר איך למשל אוניית מסע מפלדה צפה בדיוק באותה קלות כמו ספינת משוטים מעץ. וזה חוק שהוא מאוד ידוע בהידרוסטטיקה, זה אותו ענף בפיזיקה שלמעשה חוקר את התופעות שמתרחשות בנוזלים שהם במצב מנוחה, שהם לא זורמים. והחוק למעשה קובע שכל גוף ששקוע בנוזל פועל עליו כוח ציפה ששווה למשקל הנוזל שנדחה על ידי הגוף. עכשיו, הסיפור על ספינת המלחמה באמת מזכיר את הסיפור על הכתר והאמבטיה, וכנראה שהם אותו הסיפור שההיסטוריה הוסיפה לקישוטים, ושעשתה אותו קצת יותר מעניין. הספינה, אגב, שהמלך הרון בונה היא באמת ספינה ענקית, הכי גדולה באותה תקופה, היא מפליגה מוסה בכל המטען שלה, והיא באמת מגיעה לאלכסנדריה כמתנה למלך מצרים, והספינה הזאת היא למעשה הטיטניק של העת העתיקה, חוץ מזה שהיא לא טובעת, הודות לארכימדס כנראה.
אני מנסה להבין, את הזכרת מעט את עניין הציפה, אני מנסה להבין, שוב, אני לא רוצה לסבך כמובן, אבל האם יש קשר בין ציפה או בין כוחות שפועלים על גוף שנמצא במים עומדים או בנוזל כלשהו, לבין כוח העילוי שמרים למעלה מטוסים? אני מנסה להבין האם יש איזשהו קשר.
אז קודם כל, גם האוויר הוא נוזל או זורם, זאת אומרת, הוא לא נוזל, הוא זורם, אבל כשאנחנו מדברים על גוף ששקוע במים, על הנפח שדוחה אותו גוף, על משקל המים הנדחים, ולכן על כוח העילוי, אז אנחנו מדברים למשל על כוח עילוי ששווה באמת ל-2,000 טונות. באוויר גם כן יש לנו כוח עילוי שפועל על הכנפיים, ולכן יש לנו עניין של מבנה הכנף, ושם אנחנו נדבר על זה, על חוק ברנולי, שהוא יותר קשור לדרך שבה למעשה מטוסים משייטים.
אז ארכימדס מצא גם את הקשר בין נפח של גוף שנמצא בתוך נוזל לבין העלייה, נכון, של הנוזל ומשקל המים הנדחקים וכולי, וכך בעצם אפשר
למעשה ניסח את חוק הציפה, בדיוק.
וואו, כן. וואו, טוב, די מדהים. תודה רבה לך, דוקטור נעמה חרית יערי, מובילת תחום פיזיקה במכון דוידסון. תודה רבה.
יום טוב.
ועכשיו הפינה, אתם שואלים הקתדרה למוסיקה עונה, ואנחנו לקראת לג בעומר, נדבר על אש. שלום למלחין, למנצח, לא מייסד הקתדרה למוסיקה במרכז העינה, פרופסור משה זורמן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אש במוסיקה.
אש במוסיקה. אז אצלנו אש זה דבר נורא נחמד, זה קומזיצי, זה מפגש חברים, קפה שחור, פינג'ן, תפוחי אדמה, אבל אם אתה הולך אל תרבות המוסיקה הקלאסית, אתה מבין שאש זה גם מגיה שחורה וכישוף וכוח הורס ובונה. אז בוא נשמע כמה דברים מהעולם הקלאסי והעולם הקל ונתכונן. אספת כבר עצים? לא, השנה אסור לעשות מדורות.
אסור, בכלל... גם בשל מגפת קורונה, ובלי קשר, לדעתי ההוראה היא שלא לא לקיים, לא את...
לא מדליקים. כן. מדליקים נר בבית מקסימום לזכר רבי שמעון בר יוחאי. בקיצור, הקטע הכי מפורסם אולי, שקשור באש במוזיקה קלאסית, נקרא מחול האש, של המלחין הספרדי מנואל דה פאיה. הוא כתב את זה ב-1914 בשביל, כחלק מבלט שנקרא אל אמור ברוכו, שזה בספרדית האהבה המחושפת. וכדי להוציא את האהבה המחושפת של אלמנה לאהובה המת, כדי שהיא תוכל להשתחרר לאהבות חדשות, עושים איזה טקס מגיה שחורה ומדליקים את האש. והמוזיקה הזאת של מחול האש מסביבו, איכשהו מתאספים כל העוברים ושווים, הופך להיות כך חלק מאוד מפורסם מהמוזיקה של דה פאיה. זה מתחיל בתור איזשהו רמץ, ניצוץ קטן, תשמע איך זה מצלצל. מה שאנחנו קוראים טרמולו כזה קטן, של שני צילים, ולאט לאט זה גודל. כשנכנס לאבוב אתה כבר מרגיש איך הלהבות לאט לאט תופסות והופכות להיות ללהבה גדולה. אז מחול האש של דה פאיה, מתוך האהבה המחושפת, האש. ככה דודו, האש הולכת וגדלה והופכת להיות להבה ענקית.
יש פה גם טוויסטים מזרחיים כאלה, נכון?
או, נכון, זאת הלב. אש זה גם משהו אוריינטלי תמיד, מזרחי, זה מוזיקה ספרדית, אז כמובן שברגע שנכנסת המנגינה, מי שמנגן אותה זה האבוב שנחשב לכלי עם הגוון כזה קצת של זורנה. אתה מכיר את הזורנה הזה, איזה מין אבוב שבא מהמזרח, ולכן שמלחינים רוצים לתאר את המגיה הזאת הקצת מזרחית של האש, זה הכלי שבוחרים בו. צדקת. עכשיו, עוד איזה דמות שמאוד מאוד קסמה למלחינים קלאסיים, הייתה הדמות של פרומטאוס. אנחנו חוזרים למיתולוגיה היוונית, זאוס מעניש את בני האדם, לוקח מהם את האש, חושך, ואז מגיע פרומטאוס, אחד הגיבורים הגדולים, הוא גונב את הניצוץ מן האלים, הוא מחזיר את האש לבני האדם. האש זה האלמנט שמחזיר את המאיר את החושך, מאפשר את ידע, הבנת העולם. ככה הופך להיות פרומטאוס שלוקח את האש ומחזיר אותה לבני אדם, הופך להיות איזשהו מין סמל שקוסם. ואז מלחינים כותבים יצירות על הדמות הזאת של פרומטאוס, שאחר כך נענש כמובן על ידי זאוס ונקשר לצוק סלע בערי הקווקז עד סוף ימיו, זה סיפור אחר. בוא נשמע קטע המסיים של מוזיקה מאוד מעניינת של מלחין רוסי בשם אלכסנדר סקריאבין. שלמה לא מוכר כל כך ברבי, אבל הוא מלחין מאוד מפורסם מתחילת המאה ה-20. הוא הראשון שחשב על מולטימדיה במוזיקה. ב-1910 הוא כותב יצירה שנקראת פרומטאוס, ומכניס לפרטיטורה אורגן אורות. תוך כדי זה שאתה מנגן על האורגן הזה, אתה מחליף את ההרמוניה, ואז מערכת של צבעים ונורות מתחלפת כדי להתאים להרמוניה המתחלפת. שים לב כמה צבעוניות יש. פרומטאוס של סקריאבין, האיש שהביא לנו בעצם את הרעיון של מולטימדיה כבר בתחילת המאה ה-20. מוזיקה מאוד מיוחדת, על הבמה עומדים 200 איש, מקהלה.
מה אתה אומר?
מקהלה, תזמור את הדירה והאורגן צבעים הזה. סקריאבין זה מיסטיקן כזה שחשב שהוא ישנה את העולם באמצעות המוזיקה שלו, אבל הוא סתם הלך והשתגע ברבות הימים. הוא היה בטוח שכשינגנו את היצירה שלו מעל הרי ההימלאיה, כל העולם, אז הסאונד שישפך על העולם וישנה את כל הדרך שאנחנו שומעים מוזיקה. בקיצור, איש מיוחד. כשאנחנו באים לרוק אנד רול של שנות ה-50 וה-60, הסיפור של אש הוא חלק אחר כבר, זה לא משהו מהמיתולוגיה, אלא משהו מאיזה שריפה פנימית. בוא נשמע את הדורס שרים, Come on baby, let my fire, וג'ים מוריסון הסולן, שנשרף בעצם כבר בגיל 27, שר על אהבה השורפת. אצלהם, אצל אנשי הרוק אנד רול, אהבה היא משהו פנימי הרבה יותר משחית. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. דודו.
כן,
אם יש... יש לנו את הזמן רק לתשובה הישראלית,
בבקשה.
כי אני לא בטוח שיש לנו זמן ליותר. יש לנו את ה-Great Balls of Fire של ג'רי לי לואיס, שהיה שלגר ענק בשנות ה-50, אבל אם לא, אנחנו יכולים לדלג ישר לשירה פינג'אן, חיים חפר, לחן עממי ארמני, יוסי בן הישר עם תזמורת צהל, הרוח נושבת קרירה, נוסיף הקיסם למדורה. בקיצור, קפה שחור, פינג'אן, אצלנו האש היא אש של חבר'ה ושל מדורות ושל בטטות, כפי שאנחנו אמרנו.
שאף אחד מהאלמנטים שתיארת הוא לא באמת ישראלי, לא הקפה השחור, אני משער, לא
המוסיקה.
אנחנו לקחנו מכולם.
לקחנו מכולם.
בואו נשמע את זה, ונודה לי פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו. תודה מעומק הלב על הפינה הזו, ל"ג בעומר. אל תציתו אש, בואו נשמע את השיר.
הרוח נושבת קרירה, נוסיפה קיסם למדורה, וכך בזרועות ארגמן באש יעלה כקורבן. האש מהבהבת שירה, מלבלבת סובב לא סובב הפינג'אן. לא 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 הפינג'אן איך אליו החבר'ה הגיעו מקרב, איך מודקה הג'ינג'י רטן, אחד לא יחזור כבר לכאן. בדמע אין קצה סובב, לא בעצב סובב, לא סובב הפינג'אן. לא 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 לא.
סבר הפינג'אן, היום הכל קפסולות, אין זכר לכל הדבר הזה היום, אבל אוקיי, לא פחות טעים, אספרסו. טוב, אז זו הייתה הפינה של פרופסור משה זורמן, אז שוב תודה לו, ואנחנו סיימנו את השעה השנייה שלנו, וניפרד מכם, תודה רבה לעורך שלנו, רז חסון, המפיקה שלנו, היא אלכסנדר לויקר, תודה רבה לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אנחנו גם בשידור חוזר כאן בכאן תרבות בשבע בערב, ואפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כהסקט, כפודקאסט, בכל זמן ובכל מקום, גם באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי, אנחנו גם באפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, 7 בבוקר, כאן בכאן תרבות. להתראות, ואין מדורות, אומנם מחר בערב, אבל אסור מדורות, לא להצית אש, אפשר להסתפק במוסיקה של זורמן שמדמה אש. להתראות ויום נעים.